אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע טוב.
שבוע טוב, רועי.
עד כמה שיכול להיות טוב.
כן.
אנחנו חוזרים אחרי תקופה של חודש וקצת.
בערך חודש וחצי.
אחרי האירועים הנוראים של השביעי באוקטובר, שהחלטנו, ראינו לנכון שזה לא לעניין להמשיך בשגרה, ועשינו איזושהי פאזה, והתחלנו לקבל, לא יודע אם אתה קיבלת, אבל אני קיבלתי כמה הודעות ממשקיעים, שאומרים, אנחנו רוצים קצת אסקפיזם, אנחנו רוצים קצת לשמוע, ואז שאלתי אותך, אמרתי לך, מה אתה חושב? זה הזמן, ואמרת לי כן, ואם אתה, שהיית בתוך האירוע הזה באחד מהדברים,
כן.
מרגיש שזה הזמן, אז הרמנו את הכפפה, ואנחנו חוזרים לשגרה, ומקווים שניתן המון ערך. אני אישית מאוד מאוד אוהב את הפרק של היום, אתה אמרת לי שהוא בסדר, נחמד, אבל אני מאוד מאוד אוהב אותו, כי הוא משלב בין הסקס החדש שנקרא AI, ChatGPT, ובין, לדעתי, אחת המשאלות הכי גדולות של כל בן אדם, לא רק משקיע, וזה מה שנקרא פרישה הכלכלית.
באתי להגיד חופש כלכלי.
החופש כלכלי, אני שונא את הצלות. ועל זה אנחנו הולכים לדבר. אז הפרק של היום, אנחנו הולכים לפרט סימולציה של מסע השקעות של 20 שנה עם בן אדם היפותטי שיש לו 2 מיליון שקלים להשקעה. אז הניסוי הזה, עשינו אותו עם ChatGPT, ולמעשה מה שרצינו לבדוק זה איך יראו החיים של אדם בפנסיה בעוד 20 שנה, אם יש לו 2 מיליון שקלים להשקיע עכשיו. בסדר?
אוקיי. Okay.
וזאת השאלה שהצגנו ל-ChatGPT, כשניסינו להבין איזה תיק השקעות מדומה אנחנו יכולים לבנות. עכשיו, לפני שכל המהנדסים שמקשיבים לנו פה התחילו...
פותחים אקסל,
התחילו לצקצק וכאלה, זה תרגיל היפותטי. זאת לא המלצה פיננסית, אבל היא מעניינת מאוד במקרו שלה. אז בואו נראה מה קרה. אז בואו נתחיל בתרחיש שהצגנו את ChatGPT. מה למעשה ביקשנו ממנו? אז אמרנו לו שאנחנו עם 2 מיליון שקלים להשקעה, ואנחנו שואפים לפרוש בעוד 20 שנה. המטרה שלנו זה להבטיח הכנסה חודשית של 20,000 שקלים, ואנחנו רוצים תוך כדי לצבור שווי נכסי נקי אחרי הלוואות, אחרי משכנתאות, של מעל ל-6 מיליון שקלים. וביקשנו ממנו לתכנן תיק השקעות שישיג את היעדים האלה, תוך התמקדות בתרחיש עיקרי יחיד. עכשיו, הוספנו שצריך לבצע השקעה בנדלן למגורים בישראל, כי כמובן כולם רוצים שיהיה להם איזשהו רוגן ישראלי פה, בסדר? ונתנו לו הנחה שלגבי הנדלן למגורים בישראל, ההנחות הן שיהיו 5% איסוף, זאת אומרת, עליית ערך שנתית, ועלייה של 3% בשכר הדירה לשנה. כמובן שיהיה פה משכנתה, כי זה היתרון המוחלט של נדלן בישראל, והמשכנתה תהיה 75% מערך הנכס, והיא תהיה בריבית של 5% לאורך 20 שנה, וביקשנו ממנו לנקות את תשלומי המשכנתה, מסך שווי הנכסים, אתה זוכר?
כן.
דיברנו על שווי נכסי נקי. בנוסף לנדלן בישראל, אנחנו רוצים כמובן להיכנס להשקעות
במולטי פמילי.
במולטי פמילי בארצות הברית. ואנחנו רוצים להציג שיעור צמיחה שנתי של 18%, שמתוכו 11% יגיע מעליית ערך השבחה, ו7% מהכנסות מסחר דירה תזרימי. עכשיו הסתכלנו, 15-20 שנה ממוצעים, המספר הזה די ריאלי, די נכנס לתוך מה שנקרא המטריה הזאת. ואמרנו לו, לא להסס, להציע לנו מכשירים שונים בשוק ההון גם, מניות, אג"חים, בהנחה שהביצועים שלהם משקפים את התשואות הממוצעות ב-30 שנים האחרונות. אוקיי, אנחנו לא מחפשים עכשיו כן. איזה בוננזה, איזשהו...
פיק למעלה שישנה את הכל.
בדיוק. אנחנו ביקשנו מהם להציג את תיק ההשקעות, ולתאר את הביצועים משנה לשנה, כשהוא מציג את זה בכל קטגוריית השקעה, כשאנחנו מדברים על פורמט של טבלה. ושוב, הקטגוריות צריכות לכלול נדלן ישראלי, מולטי פמילי, מניות, אגח, וההכנסה השנתית מההשקעות, כשההכנסה השנתית מההשקעות מושקעת מחדש.
של reinvestment.
מה שאנחנו למעשה מלמדים את המשקיעים שלנו. לנדלן הישראלי אנחנו מקצים הון ראשוני של 600 אלף שקלים, עם מימון משכנתה, כמו שאמרנו, 75% ל-20 שנה בריבית של 5%. עכשיו, זה היה התרחיש. מה גילינו?
זה מעניין.
אז התשובה של ChatGPT הייתה תחזית היפותטית כמובן, שהיא מופיעה בטבלה שאנחנו לא יכולים להציג אותה בפודקאסט מן הסתם, עדיין אין את הטכנולוגיה, אולי AI יפתור את זה מתישהו, אבל אם אתם רוצים לראות את הטבלה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו www.valore.co.il, מידע למשקיע בלוג, ושם אתם תראו את הכתבה על הניסוי שלנו, תוכלו גם לראות את התמלול של כל הפודקאסט, אבל גם תוכלו לראות את הטבלה. אבל הטבלה הזאת למעשה ממחישה איך ההשקעות האלה בכל סקטור יכולות להתפתח במשך כל ה-20 שנה האלה. אז הטבלה הזאת היא כמו, יש לה 20 שורות, כל שורה היא מייצגת שנה, וכמובן הקטגוריות זה נדלן ישראלי, מולטי פמילי, מניות, אגחים, הכנסה השנתית, סך כל הנכסים מינוס החובות, וגם מה היתרה של המשכנתא שצריך לשלם. בסדר? וכמובן רואים את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת. עכשיו, כמובן, עוד פעם אני חוזר לטובת המהנדסים שבינינו, זה מודל מאוד פשטני, אנחנו יודעים שבטווח הקצר החיים שלנו לא כאלה, הם לא ליניאריים, ברורים, הנה זה נגמר, דברים יכולים להפתיע לרעה, לטובה, יש שנים שאי אפשר לעלות בהם את השכר דירה, יש שנים שאפשר להקפיץ אותו גם ב10% כמו שראינו, בסדר? בארצות הברית הקפצנו אותו גם ב16% ו17% לפני שנתיים, סבבה? אז שכר הדירה במולטי פמילי לא גדל ליניארית ביחס להשבחה של הנכס מצד אחד. מצד שני, בכל פעם שיש ריפייננס, בדרך כלל שנה שנייה או שלישית, הכסף חוזר ויש לך קפיצה משמעותית בצורה, כי אתה נכנס לעוד בשנה השנייה או שלישית לעוד עסקה, כשהעסקה הראשונה עדיין עובדת במקביל. אז יש פה סוג של איזונים, דברים שלא נלקחים בחשבון, אבל מצד שני דברים אחרים שהם מאוד מאוד טובים, שגם לא נלקחים בחשבון.
זה צריך לימה בעצם.
בדיוק, אז לגדול אפשר להתווכח עם תוצאה של שנה כזאת או שנה אחרת ולהתפלפל ולדבר, אבל כמו שאמר צ'רלי צ'פלין, החיים מקרוב הם טרגדיה ומרחוק הם קומדיה. ובטווח זמן של 20 שנה, כשאני מסתכל על זה, במיוחד שאני כבר עושה את זה 11 שנים הלכה למעשה, התוצאות האלה עושות שכל.
אוקיי.
לטעמי הן קצת שמרניות אפילו, אבל אתה יודע,
עדיף להיות שמרן.
בדיוק עדיף, תמיד אנחנו אומרים. אז הטבלה מציגה פיזור הון של כסף על נדלן בישראל, כמו שאמרנו, השקענו 600 אלף שקלים בהון עצמי, סכום זה מושקע במולטי פמילי בארצות הברית, השקענו עוד 300 אלף שקל במניות, ועוד 300 אלף שקל באג"ח, איזה כיף ככה לבזבז כסף וירטואלי. עכשיו, הטבלה מציגה את הערכים של כל סוג השקעה, כמו שאמרנו, את ההכנסה ואת יתרת המשכנתא. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב להנחות העבודה שהנחנו בטבלה הזאת. בסדר? וחשוב מאוד להדגיש אותם, יש לנו 9 הנחות עבודה. הנחת העבודה הראשונה היא שנדלן הישראלי יעלה בשיעור של 5% בשנה. הנדלן בארצות הברית, קרי מולטי פמילי, הוא יצמח בקצב שנתי משוקלל, זאת אומרת, פירותי ועליית ערך של 18% בשנה. מניות יצמחו בשיעור של 9%, אגח בשיעור של 5.5%, וההנחה הרביעית, שזה שההכנסה השנתית מסכמת 3% תשואת שכירות מנדלן ישראלי, ו7% ממולטי פמילי, בסדר? זה די ריאלי.
כן.
יתרת המשכנתא שיש לנו בנדלן הישראלי בלבד, כי לצערנו אנחנו עדיין לא במקום שאנחנו יכולים לקחת מינוף פרטי לנדלן בארצות הברית, היא תהיה מופחתת מסך הנכסים, כל ההכנסות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, זה הנחה.
זה משפט שאני כאילו אוהב.
זה הנחה הכי חשובה. כל ההכנסות מושקעות מחדש בסוף כל שנה, דבר שמגדיל את השווי הנכסי הכולל נטו. עכשיו, אני אעשה פה פאוז ואני אגיד לך שזה מאוד מאוד מעניין בשבילך, כי זה מה שאתה עושה היום.
נכון.
אתה התחלת לפני שנתיים, שלוש?
שנתיים וחצי בערך.
יפה, אז בוא תראה איפה אתה תהיה עוד 18 שנה. ההנחה השמינית היא שיתרת ההכנסה השנתית, אחרי תשלומי המשכנתא, מושקעת מחדש ומגדילה עוד יותר את הנכס לשנה אחרי זה, שפה יש קצת סקירים, אבל ההנחה האחרונה, ופה אני פונה שוב למהנדסים שלנו, המודל הזה לא מביא בחשבון מיסים או עלויות עסקה שנלוות לדברים. אתם לקחתם עורך דין, לקחתם זה, עמלה פה, עמלת מתח וכו' וכו'. אז מה למעשה אנחנו רואים במה שהציג לנו ה-Chat GPT? האסטרטגיה הזאת מדגישה פיזור השקעות ושימור הון מצד אחד, שזה מאוד חשוב. מצד שני, ברור לנו, ומי שיסתכל על הטבלה יראה את זה בשנייה, שההשפעה המשמעותית ביותר על הכסף שלנו הגיע מההשקעה במולטי פמילי. המבנה ההשקעה הזה משיג את יעד ההכנסה השנתית שלנו כבר בשנה השביעית.
וואו.
ובשנה העשירית הגענו כבר ליעד השווי הנכסי.
זה מה שהגדרת לו בעצם ב-20 שנה, הוא הצליח לעשות את זה ב-10 שנים?
בדיוק. עכשיו, בוא נגיד את זה במילים אחרות. אם יש לכם הון של 2 מיליון שקל, ואתם בני 40, ואתם חולמים לפרוש, או בצורה מלאה או חלקית, תלוי מי אתם ומה אתם, כבר בגיל 50, חדשות הטובות שזה לחלוטין אפשרי. עכשיו, כמובן אני מדגיש שהתרגיל הזה לא מתפרש כייעוץ השקעות, זה מאמץ שלנו, תיאורטי, שימוש במודל מפושט, שמבוסס על הנחות שונות שהן ריאליות, בסדר? אבל המטרה היא להציג את זה כתרגיל לימודי במרכאות, בסדר? ששופך אור על הפוטנציאל שגלום בהשקעות האלה של מולטי פמילי, אבל זה עבור משקיעים לטווח ארוך.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך, אנחנו תמיד מדברים 20 שנה קדימה, ואתה יודע, המשפט הראשון שאמרת, אנחנו עושים את הפודקאסט למשקיעים 2 מיליון ל-20 שנה, פתאום היה לי 20 שנה. אנשים כאילו...
אני כל כך שמח שהרמת
זה עולם, זה עולם שלם 20 שנה.
ועל זה אני רוצה לדבר עכשיו. בסדר? איפה זה פוגש אותנו, הדבר הזה, כמשקיעים, אבל יותר חשוב מזה, כבני אדם. בסדר? בסופו של דבר כולנו בני אדם. אז אתה בתור פייסבוקאי בכיר, אתה יודע שאחד הדיונים העתיקים ביותר בעולם ההשקעות, זה נדלן או שוק ההון, נכון?
שומע את זה מלא.
דירה או השקעה במדד ה-S&P 500, שגם בן אדם שלא מבין בהשקעות, יודע להגיד לי ישר S&P 500. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, בעיניי הדיון הזה הוא א' קצת מאוס, קצת לאוס, קצת שחוק, אבל הוא בעיקר ילדותי. כי כמובן שמי שהעניין שלו זה שימור הון, הוא יעשה גם וגם. לא, הוא לא יעשה, אתה מבין, אתה גם בתוך הפייסבוק. לא, הוא יעשה גם וגם. הוא לא יעשה רק נדלן, והוא לא יעשה רק שוק ההון. הוא יפזר, כי הוא רוצה לשמר הון, לפזר סיכונים. ומה שהדיון הזה מפספס של נדלן או שוק ההון, דירה או S&P, הוא מפספס את הטבע האנושי. עכשיו, בא לך שנצלול טיפה?
כן, עכשיו אני... זה מעניין אותי.
יפה, אולי אני אגלה לך קצת כמה דברים על עצמך. אז הדבר הראשון, הראשון שמתפספס פה, הוא רגשות.
נכון.
הרי כשאנשים מדברים איתנו על השקעות בשוק ההון, ואתה מכיר את המשפט הזה, אם היינו משקיעים במדד לפני 30 שנה, היום היינו מורווחים פי שקל כלשהו אחוזים, נכון? עכשיו זה יפה? בתיאוריה.
אוקיי.
בפרקטיקה, אנחנו יודעים שלרוב האנשים, לרוב, לא לכולם, יש משהו שנקרא רגשות. וכשהרגשות האלה פועלים בצורה שמוגדרת כפניקה, הם מוכרים את ההשקעה שלהם. ראית את זה?
כן.
גם בנדלן.
האמת שבנדלן זה קצת יותר קשה כי הוא פחות נזיל.
נכון, אבל עדיין יהיו אנשים שברגע שדברים קצת משתבשים, ובמוח שלהם, זה מתורגם לאסון, הוודאות
משתלטת עליהם.
הם ינסו למכור, עכשיו יצליחו, לא יצליחו, זה בסדר, אבל הם ינסו למכור. אז זאת אומרת, גם אם בתיאוריה שוק ההון עולה לנו ב10% בממוצע, בפועל התשואה של רוב המשקיעים תהיה חצי מזה. אתה יודע למה?
כי הם ימכרו כשיש נפילה.
בדיוק. ומתי הם יקנו?
כשהשוק מתעורר.
כשכולם חוזרים וקונים. אתה מבין? עכשיו, אתה זוכר את המחקר של פידליטי שדיברנו עליו?
אני זוכר טוב מאוד, האמת.
אז הוא הראה שהמשקיעים הכי טובים הם מתים. למה? כי משקיעים שהם חיים, משנים פוזיציות ומוכרים. בפועל, רק אנשים מתים לא מוכרים.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה. כן. עכשיו, יש סקטורים או חברות של קורסות. קורסות, אתה יכול לאבד את כל הכסף שלך.
כן.
עכשיו, אם אנשים שהם מתים,
כן.
ולא עושים את זה, יכולים צריך גם לגלח את הכסף שלהם.
נכון.
במידה שאתה מנהל אותו עצמאית.
נכון, אבל בסופו של דבר, אם אתה משקיע ב-S&P, הסיכוי שמה שאתה אומר יקרה, הוא לא קיים, כי אתה מפוזר על 500 מניות.
נכון.
בסדר, אם אתה משקיע במניה אחת, של חברה אחת שקשלה, אתה צודק. בסדר? אבל מי שישקיע במניה אחת, הוא כנראה סוחר אקטיבי. וזה קצת פחות עובד. אנחנו מדברים על הממוצעים, על האנשים הרגילים. בסדר? אלה שבהם אומרים, אני שם ב-S&P 500,
תוכח שקט.
מזה. בדיוק. עכשיו, בוא ניקח תרחיש, נחזור שנייה אחת. דיברנו על פידליטי, על אנשים שמתים, ואנשים חיים מוכרים. מה לעשות? עכשיו, בוא ניקח תרחיש, שנניח, אנשים היו ממושמעים במשך עשור. ממושמעים. אתה יודע, חיילים טובים, מה שהם אמרו הם עשו. הם השקיעו והם עשו תשואה יפה. ויש להם בתיק עכשיו 2 מיליון שקלים. בסדר? מה אתה חושב? שהם רואים 2 מיליון שקלים זמינים, נזילים, בלחיצת כפתור זה הופך למזומן. לא מדגדג להם למכור את התיק?
אני מוכר, קונה לי
רכב. חצי ממנו?
רכב.
אתה קונה רכב? חלק מהאנשים יגידו, דירה להשקעה, יש הזדמנות טובה בחריש, יש הזדמנות טובה בבאר יעקב. אולי הם רוצים לעשות איזה טיול מסביב לעולם, מפנק, לקנות כרטיסים לביזנס קלאס, פעם ראשונה לחוות מה זה טיסה באלפיון, או לקנות כמו שאמרת הרכב. אולי יש להם מינוס שהם רוצים לסגור אותו כי זה מעיק עליהם.
או לעזור לילדים.
או לעזור לילדים, או לשלם את המשכנתא אם יש להם טיפה.
זה מה שנקרא חיים על טווח של 20 שנה.
יפה. או אולי הילד שלהם סיים צבא ורוצה להתחיל ללמוד. בכל מקרה יש...
יש מה לעשות עם הכסף.
הרבה מאוד. מה ההיגיון של הבן אדם הממוצע שאומר לו, מה ההיגיון לחסוך לעתיד כשאפשר ליהנות עכשיו? וזאת שיחה קשה שאני עושה עם כל משקיע. וכל פעם הם מייצרים לי את הקשיים האלה של, כן, אבל אני לא יודע מה יהיה מחר. אבל כשאתה שם כסף בקרן השתלמות, אתה יודע בנקר שזה נעול ל6 שנים. כשאתה מפקיד לקרן פנסיה, אתה יודע שאתה בנקר נעול עד גיל 67, אתה אפילו לא מערער על זה. מה, שמה לא קוראים דברים? שמה לא, אין תרחישים בעייתיים? ברור שיש.
משהו שהגדירו להם מראש, שאמרו להם, קרן השתלמות 6 שנים לא יכול להיפתח, פנסיה 67 לא יכול להיפתח.
אני אגדיר לך את זה במילה אחת.
אוקיי.
חינוך. חינכו אותנו שבקרן השתלמות לא נוגעים 6 שנים.
נכון.
חינכו אותנו שבפנסיה לא נוגעים עד גיל 67, כי אנחנו צריכים לחיות ממשהו. אגב, לטעמי פנסיה, אחת הפיקציות הכי גדולות, אבל זה סיפור אחר. ו... בהשקעות זה זמין, זה נזיל. הנה, השקעה נמכרה עכשיו. אני עכשיו הכנסתי 300, יצאתי עם 600. אני רוצה לקחת.
בעסקה הראשונה שלי שסיימתי וקיבלתי את הרווח, אחרי שעשינו כאילו סיבור, הסתכלתי על הכסף ואמרתי, מה אני יכול לעשות איתו?
ואז אני נתתי לך סקירה לראש ואמרתי לך, אתה מחזיר אותו חזרה להשקעה.
וזה מזל.
נכון?
כן.
אבל לא לכולם יש את הבן אדם הזה, א', שיעשה את זה, וב', את הכוח הפנימי להקשיב לאותו בן אדם. עכשיו, בוא נגיד את זה במילים פשוטות. תרבות הצריכה שלנו.
מוגזמת.
אילוצי החיים שלנו, והדחף שלנו ליהנות עכשיו, מאוד מקשים עלינו לפתח את שריר ההשקעות שלנו. וכאן, מה שאמרת הוא נכון, כאן זה היתרון המוחלט של נדלן, שהיא השקעה שהיא לא נזילה. כי אז אתה לא יכול לפעול מתוך אימפולס ולמכור ברגע של חושה, כמו שוק ההון, אתה לוחץ, יאללה, לימוש, מחירה. בסדר? אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, אני רוצה למכור, יכול להיות שזה לא מתאפשר עכשיו, יכול להיות שהוא ידבר איתך ויסביר לך את ההיגיון ואת הרציונל.
ויכול להיות שתנסה למכור ולא תצליח למכור.
נכון.
ואז אני נשאר עם הנכס ומבין שמון חכה שיעבור זהב.
וברגע שברוב המוחלט של המקרים, אם עשית השקעה נכונה עם חברה נכונה, אתה תראה שזה ישתלם לך לחכות. בסדר? הדבר השני, שאנשים, או הדיון הזה, של זה או זה מפספס, הוא הפלא השמיני, ריבית דריבית. בסדר? וזה עוד רעיון שאנחנו מתקשים להבין אותו. ואני יכול להגיד לך שלי לקח הרבה מאוד זמן באמת להבין אותו. אתה יודע, בתיאוריה אומרים לך את המספרית, זה יפה. אבל להבין אותו באמת, בסדר? רוב האנשים מבינים אותו ברמת ההיגיון. ברמת הרעיון, הם מבינים, כל בן רגיד לך, כן, ריבית הריבית, זה מגניב, אתה לוקח שקל, הוא הופך להיות 200 מיליארד בעוד X שנים, סבבה? אבל רגשית, אנחנו מתקשים מאוד לעכל אותו.
למה?
כי אם אני אומר לך ש-600 אלף שקל יהפכו להיות 16 מיליון שקל בתוך 20 שנה, בסדר?
אוקיי. אתה יודע מה קורה באותו רגע?
מה?
אני פשוט שם את הכסף ו... קושר את הידיים ומשאיר אותו ככה ומתפלל.
אז אתה יודע מה? אני לא מאמין לך. כי אתה שם 600 אלף שקל, ונניח אחרי כמה שנים הופכים להיות 7 מיליון שקל. אתה עוצר? הנה, תראה את החיוך שלך עכשיו.
אוקיי, חצי מיליון.
אבל אז הריבית לריבית נפגע דרמטית.
מחצי מיליון שקל של שלך?
אז אתה מבין שגם אתה לא מבין את המושג הזה של ריבית לריבית.
אני מבין את ההיגיון.
אוקיי, דיברנו על ההיגיון, אבל רגשית, אתה לוקח חצי מיליון מפה, ואני מבטיח שאתה לא תיקח חצי מיליון, אתה תיקח יותר. כי אתה תגיד, רגע, מה, אני גר בסחירות, או אני משלם משכנתא 5,000 שקל, זה כסף של הרפא, יש לי את זה נזיל. זה בדיוק ההיגיון. עכשיו, איך יכול להיות שאנשים לא מבינים ש-600,000 שקל יכולים להפוך ל-16 מיליון ב-20 שנה? זה לא הגיוני. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך, אם אתה תעשה את החישוב, איך זה שהריבית על 600,000 שקל בין השנה ה-19 ל-20, בסדר? רק בשנה אחת, בין השנה ה-19 ל-20, היא 2.5 מיליון שקל לשנה. פי 4.
אם היית מראה לי את זה, כן. לא הייתי מושך.
עכשיו, אני אומר לך שוב, אני לא מאמין לך. עכשיו, כי אינטלקטואלית, מה שנקרא, בפרקטיקה, לא בפרקטיקה, שכלית, זה נקלט, אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, שנה 19, 2.5 מיליון, בסדר. רגשית, זה לא נקלט. ומה שזה אומר, זה דבר מאוד פשוט. שאנחנו, רובנו, לא נגיע למצב שבו אנחנו נהנים מהתוצאות האלו, כי אנחנו נמכור ונממש. כמה מהמשקיעים שלנו, בסדר?
אוקיי.
שהם משקיעים חוזרים.
אוקיי.
בסדר? שהם באים ואומרים לך, קח את כל הכסף פלוס הרווחים להשקעה הבאה. כל הכסף וכל הרווחים.
אתה תהיה באלם.
כמה?
אני, לפי מה הגישה שדיברתי איתם, בערך 80%.
80% משקיעים גם את הרווחים?
בעתידית.
מה זה עתידית?
זאת אומרת שיגמר עסקה, הם שומרים את זה אצלם בחשבון בנק, כן. בדולרים, מחכים שיגמר סיור ומשקיעים עוד הפעם.
אני, דבר ראשון, אני מאושר לשמוע את זה.
כן, אני אומר לך שכל השיחות שלי...
אני אשמח לראות את הדבר הזה, כי זה בעיניי, זה מבחינתי הישג של חברה. אם 80% מהאנשים שלנו... עושים רי-אינבסט גם לקרן וגם לרווח, זה מבחינתי הישג מטורף.
תשמע, אנחנו כבר 2.5 אומרים להם, זה משהו ששווה לכם, משתלם לכם, תנסו ותראו לאן זה...
ושוב, אני מדבר איתכם, אינטלקטואלית אנשים מבינים את זה. רגשית? אתה יודע מה?
הנה מה, עכשיו עשינו עסקה אחת, 80% ממשקיעים חוזרים, שהשקיעו את כל הכסף שלהם שקיבלו מעסקה קודמת, ועסקה לפניה אותו דבר. זה מה שקרה, אבל...
מדהים. בוא נראה שהסכומים יהיו... משמעותיים במיליונים, ונראה, אני אשמח לראות את זה ממשיך לקרות, אבל זה עדיין מבחינתי מאוד מאוד, זה מפתיע אותי. אז כמו שאמרתי, נחזור חזרה לדיון, רובנו לא נגיע למצב שאנחנו נהנים מזה, מהריבית לריבית, כי אנחנו נמכור באיזשהו שלב, אנחנו נממש, וזה חבל. וזה חבל לא רק עבורנו, זה חבל גם עבור הילדים שלנו. כי רוב האנשים, רוב בעלי המשפחות, הם באים ומשקיעים כי אחת ה... מה שקרה, בטופ 3 רשימה שלהם, זה אני רוצה להשאיר לילדים שלי משהו יותר טוב, אני רוצה להשאיר לילדים שלי משהו שהם יכולים לחיות ממנו. עכשיו, וורן באפט פעם אמר, ריבית דריבית היא הפלא השמיני של העולם. והוא נהנה ממנה מאוד, בתור מי שמשקיע בשוק ההון כבר 70 שנה.
הוא 70 שנה משקיע בשוק ההון?
כן. אבל להבדיל מבאפט, זה פלא, במרכאות, שלרובנו אין את המשמעת הראשית כדי ליהנות ממנו. לצערי. עכשיו, הדבר השלישי שמבחינתי אנחנו מפספסים בדיון הזה, סבבה? זה מה שאני קורא לו שבע המופלאות. עכשיו, מי כמוך יודע שהמציאות שלנו השתנתה בעשורים האחרונים.
תמשיך.
דרמטית.
נכון.
מי שמוכר לנו היום את שוק ההון, מוכר לנו מעשיות מהעבר. אגדות של פעם. למה? כי כמו שהמציאות שלנו השתנתה, נחש מה קרה לשוק ההון?
גם הוא השתנה.
גם הוא השתנה. הסטטיסטיקות שהפכו את באפט למולטי מיליארדר, פחות רלוונטיות היום. מדד ה-S&P הציג תשואות יפות? סיריוסלי? לא בדיוק. יש שם שבע מניות שמציגות תשואות יפות, וכל שאר 493 המניות מדשדשות עם צמיחה כמעט אפסית.
את זה לא ידעתי.
את זה רוב האנשים לא יודעים, ואני יכול להגיד לך שעד שלא הכנתי את הפרק הזה, גם אני לא ידעתי. ופה אני נותן גם שוב קרדיט לאליאב אלאלוף, שעוזר לי בכל פרק שאנחנו מכינים פה. אליאב, אם אתה שומע, המון המון תודה. אז צמיחה כמעט אפסית. רוב ההנפקות החדשות שמגיעות היום לשוק ההון, למעט חריגים, אלו חברות בצרות, או חברות שכבר סיימו את מרבית הצמיחה שלהם.
לדעתי.
בקיצור, הרבה מאוד פעמים, שוק המניות הופך בשנים האחרונות לפח אשפה של קרנות השקעה ומשקיעים פרטיים גדולים. המשקיעים הפרטיים חולבים את הצמיחה של החברה בזמן שהיא פרטית, בסדר? בגלל זה, משהו נדיר כמו חברת סטארט-אפ פרטית שווה מיליארד דולר, יוניקורן, כמו שאתה מכיר, הפך להיות משהו מאוד פופולרי, בסדר? ואז, כשהצמיחה מועצת והחברה כבר גדולה ומצטה את עצמה, הם זורקים אותה לפח זבל של שווקים הציפורים. שם הקרנות המדדיות, הנאמנות והפנסיה שלנו, הציבור, הכבשים, הם רוכשות אותם. בסדר? כי יש פה איזשהו...
לופ כזה.
לופ מאוד מאוד מכוער.
כשאמרת פנסיה, רד את העצבים שלך ב...
כי זה בלוף. עכשיו, מי הן שבע המופלאות שדיברנו עליהן ב-S&P 500? זה NVIDIA, זה מייקרוסופט, זה גוגל שנקראת היום אלפאבית, פייסבוק שנקראת היום מטה, אפל, טסלה, אמזון.
כל הגדולות.
התשואה הממוצעת שלהן השנה עמדה על 92%.
וואו.
אבל מדד ה-S&P כולו ייצר, אתה מוכן לזה? 12.4%.
וואו, איזה הצטמקות.
מה הנתון המביך הזה אומר? ששבע המניות המופלאות האלה אחראיות על 80% מביצועי המדד.
אין לי מה להוסיף.
אז בוא נגיע לסיכום של הפרק של היום. מה למדנו מהסיפור של היום? הדבר הראשון שלמדנו זה שלבני אדם יש רגשות, גם לי וגם לך. וזה אומר שאם נשקיע בשוק ההון, ככל הנראה, ברוב המקרים, אנחנו נמהר לממש רווחים, או למכור בפניקה כשיהיו משברים. הדבר השני שלמדנו, זה שריבית דריבית, זה משהו שאנחנו מבינים בשכל, אבל לא ברגש, והתשובות שלך פה הוכיחו את זה.
כן.
וזה אומר, שלצערי הרב, רובנו לא מסוגלים ליישם את זה. למרות הנתון שנתת לי של 80% מהמשקיעים שלנו, אני רוצה לראות את זה לאורך זמן. סבבה? הדבר השלישי שלמדנו, שהישגי העבר של שוק ההון לא מצביעים אל הישגי העתיד. בשני העשורים האחרונים, מי שגרפו את רוב הרווחים, היו קרנות ההשקעה הפרטיות. ויש הרבה מאוד סיבות, לא ניכנס לזה כרגע.
אני רוצה לשמוע על זה אחרי זה.
הדבר הרביעי שלמדנו, שכדאי מאוד למצוא דרכים, לשים את ההון שלנו בצד, שיעבוד בלי שניגע, בלי שנפריע. לשכוח מהכסף, זה משפט, צמד מילים שאני מדקלם כמעט לכל משקיע שלנו, ומי שישמע אותנו עכשיו כנראה יחייך. כי הוא שמע אותי אומר, שימו את זה, 10-12 שנה, תשכחו מהכסף. לא מעניין אתכם, שנה פחות טובה, שנה יותר טובה. גם בנדלן דברים קורים, מי שמתמיד, מי שנאמן לדרך, מרוויח בענק. עם נדלן, יותר קל לנו לשכוח מהכסף. אבל עם מולטי פמילי, זה הרבה יותר משתלם. הדבר האחרון שלמדנו, זה שאם נוכל לשים 2 מיליון שקלים בצד, כדי שהם יעבדו עבורנו, בצורה של ריבית דריבית, כמו שהצגנו היום עם צ'אט ג'י-פי-טי, זאת אומרת, שאנחנו נשקיע את כל הכסף, אבל גם את כל ההכנסות מסחירויות ועליית ערך, בחזרה, שוב ושוב ושוב, במשך עשור או יותר, מה שנקרא, כל המרבה הרי זה משובח, ההון שנצבור יישמע כמו מדע בדיוני. אתה רוצה להבין כמה זה יישמע כמו מדע בדיוני?
האמת שכן.
אז אם שמת 2 מיליון שקלים ועשית reinvest all in, אחרי 10 שנים יהיו לך 11 מיליון שקלים.
וואו.
אחרי 15 שנה יהיו לך כ-17 מיליון שקלים, ואחרי 20 שנה יהיו לך בערך כ-27 מיליון שקלים.
זאת אומרת שבחמש שנים אני עושה בין השנה 15 ל-20, זה הבדל של 10 מיליון?
זה ריבית דריבית.
טוב,
זה הכוח, וזה מה שאתה מבין שכלית, אבל רגשית בפועל, כשיהיה לך 17 מיליון שקל בחשבון, ואני אגיד לך, אל תמשוך שום דבר, כי עוד 5 שנים יהיה לך 27, אני מבטיח לך ואני מוכן לחתום לך שאין שום סיכוי שאתה תקשיב לי.
זה מוקלט.
מוקלט. ואין שום סיכוי שאתה תקשיב לי, ואני חותם על זה. אם לא, אתה מביא לי מתוך ה-17, 10. בסדר? עכשיו, מה שאנחנו באים להגיד פה, אגב, המספרים שנתתי פה, אני יכול להעיד עליהם באופן אישי, אמנם לא בסקיילים האלה, כי אני התחלתי ממש עם 100,000 שקל, 100,000 דולר, אני לא זוכר כבר, אבל בסופו של תהליך, הגדילה הזאת, הצמיחה הזאת, אני רואה אותה על בשרי. המשפחה שלי רואה אותה. אנחנו חיים את זה. ולכן אני אומר את זה לא כ... אני יודע שצ'אט ג'י-פי-טי הצגנו פה תיאוריה, אבל אני הוכחה לפרקטיקה. וזה מה שאני אומר לאנשים כל הזמן. אז משפט שאנחנו נסכם פה את כל הדבר הזה, האתגל הגדול הוא בכלל לא קשור לאספקטים הטכניים של השקעות שרוב המשקיעים תקועים עליהם. איך אני בוחן את העסקה, איך אני בוחן את החברה, איך אני בוחן את זה, וזה חשוב.
כן.
אבל האתגר לא שמה. האתגר הוא ההתנגשות, ההתנגדות הרגשית שצפה בנו בכל פעם שאנחנו צריכים לקחת כסף עכשיו, או לשמור אותו לעני העתידי שלנו. ובקולוז'ן הזה, אנחנו תמיד, רוב האנשים תמיד מפסידים לטובת הכאן ועכשיו. אז אני מקווה שנתנו ככה חומר למחשבה, אני מקווה שאנשים גם ייכנסו לבלוג ויסתכלו על הטבלה.
אני בטוח שזה יעניין המון אנשים לראות את הטבלה.
רגע, אז מה אתה חושב על הפרק עכשיו אחרי שסיימנו אותו? מעניין או?
אני חושב שנשאר לי עוד 17 וחצי שנים.
מעולה. אז חברים, אנחנו מקווים שנתנו לכם ערך, וגם יותר חשוב, קצת הוצאנו אתכם לאיזה חצי שעה מהתרדות של היום-יום שלנו, מקווים למציאות הרבה יותר טובה, עם ישראל חי, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם פרק חדש, שיהיה לכם שבוע מקסים.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו, www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.